שלום לכולם, ברוכים הבאים לרודשואו, פודקאסט ההייטק החדש של גלובס. היום איתנו רועי מן וערן זינמן, מייסדי הסטארט-אפ מנדי, בפרק מיוחד לכבוד כניסתה של החברה למועדון היוניקורנס. למי שלא שמע, החברה הודיעה על גיוס לפי שווי של 1.9 מיליארד דולר. בפרק נשמע מערן ורועי על המוצר שפיתחו והתפיסה הניהולית שמאחוריו, נדבר על ה-SMS שעובדי החברה מקבלים בכל בוקר, ונשמע איך משכנעים אנשים להשקיע ב-150 מיליון דולר. יאללה, פתיח!
רודשואו, שיחות עם אנשים שעושים את ההייטק הישראלי, בהנחיית עמרי זרחוביץ'.
שלום לכולם, אנחנו בעוד פרק של רודשואו, פודקאסט ההייטק של גלובס. היום אנחנו מדברים עם רועי מן וערן זינמן, מייסדי הסטארט-אפ מנדי. שלום.
היי, מה העניינים?
ערן, תסביר מה החברה עושה בעצם, מה המוצר שלכם?
בעצם מנדי זה פלטפורמה לניהול, ובכוונה אני משמש כזה מושג רחב, כי בעצם אפשר לעשות המון דברים עם המוצר. בגדול, מנדי נותנת לך לעשות הרבה דברים שרלוונטיים בעבודה, החל מניהול פרויקטים ומשימות, אתה יכול לנהל תהליכי HR, תהליכי מחירה וכו'. הסיבה לברסטיליות בעצם של הכלי, היא נובעת מאיזושהי תפיסה שלנו של איך אנשים מנהלים ואיזה כלים יש להם. ובעצם מנדי נותנת לאנשים לבנות כלים בעצמם, היא נותנת להם בעצם, אני אוהב להסתכל על זה כמו אבני לגו, זה אפשר לנהל שם תהליכים לצורך העניין. נגיד יש לך איזשהו תהליך של הפקה מסוימת, אמרת מוכר, אז נגיד יש לך תהליך ייצור, בסדר? של, לא יודע, החל מטישרטים, דרך
מטוסים. יש לנו גם כאלה.
והתהליכים מאוד מאוד מורכבים של חברות ענק, אז בעצם אחד הדברים שאתה יכול לעשות זה למדל את התהליך בתוך מנדי, אוקיי? בצורה מאוד אינטואיטיבית ופשוטה, לעקוב אחרי התהליך, לעבוד עליו כמה אנשים בתוך הארגון ביחד על התהליך הזה, והיופי בעצם, או הייחודיות שיש למנדי בתור מוצר, הוא שאתה בונה את התהליכים בעצמך בתוך מנדי. כאילו אנחנו נותנים לך את האפשרות למדל ולבנות את התהליכים בעצמך, זה לא שיש לנו תוכנה שהיא ספציפית לבניית מטוסים, או ספציפית לניהול טישרטים, או ספציפית לניהול פרויקטים. היא בעצם נותן לך כלים לבנות בעצמך ולמדל בעצמך את התהליכים.
אז אם אני מוכר של טישרטים, אז אני אומר, אוקיי, יש לי תהליך אחד, זה נגיד משלוח, לקבל את החומר גלם, אחד זה נגיד, לא יודע, לעשות את פסל חולצות, השני זה לארוז אותם, והשלישי, למשל, לשלוח ללקוחות, דוגמה?
כן, אז אלה נגיד תהליכים שיש לך. עכשיו, אתה יודע, אני אולי טיפה אסביר בצורה טיפה יותר רחבה על התפיסה שלנו, אז אני מניח שנגיד אם אתה מוכר טישרטים או בונה מטוסים, או מתעסק, נגיד יש לנו גם אנשים שמנהלים נדלן אצלנו, יש אנשים שמנהלים תהליכים כאלה ואחרים, אז יכול להיות שיש לך איזושהי תוכנה שהיא ספציפית לתעשייה שלך, אוקיי? תוכנה שהיא מיועדת לפיתוח מטוסים, או תוכנה שהיא מיועדת לניהול תהליכי ייצור טישרטים. אנחנו בעצם מחליפים הרבה מאוד מהתוכנות האלה, ובעצם נותנים לך לבנות את הכלי בעצמך, לבנות ולמדל את הכלי שלך בעצמך, והיופי בדבר הזה שבעצם אתה יכול להתחיל עם איזשהו תהליך מאוד מאוד פשוט, ועם הזמן להפוך להיות יותר מורכב. משהו שמאוד הסתמכנו עליו באיך שבנינו את המוצר, זה בעצם איזושהי טבלה. ראינו שהרבה מנהלים משמשים באקסל בעצם בשביל לנהל דברים. זה מאוד אינטואיטיבי בשבילם, קל מאוד למדל תהליכים ודברים נוספים באקסל. ובעצם, אם מסתכלים על המוצר שלנו ברמה הכי בסיסית, הוא קצת דומה, בסדר, לאקסל. אין טבלה כזאת של תהליכים ושלבים שיש לעשות.
רועי, אין חשש שגם קודם כל, אני לא בטוח שלמדל תהליכים זה הדבר הכי קל לכל אחד, זאת אומרת, לא כל אחד יודע למדל תהליכים. וגם זה מין השתעבדות לטכנולוגיה ולמה שהיא מכתיבה לך?
אז בעצם זה אינטואיטיבית ככה, כאילו אתה אומר מילה תהליך היא כבר קשה, אבל זה בדיוק הפוך. כלומר, תחשוב שאתה נרשם למנדי. אז התהליך הכי פשוט שכל אחד מאיתנו עושה בעבודה, בוא נגיד information worker, אנשים שעובדים מול מחשב עם אינפורמציה שזה כמעט כולנו, וכנראה כל מי שמקשיב לפרק הזה, אז יש לנו תהליך הכי פשוט, ה-weekly tasks של הצוות, שהתהליך הוא מישהו assigned אליו, והאם זה done או לא, לפי שבוע. שם זה מתחיל. ומשם אתה יכול, ויש לנו הרבה דוגמאות וטמפליטים לכל מיני אנשים להתחיל איתם, שזה פותר להם את הבעיה של איפה להתחיל, נניח לדעת שהם יכולים לנהל תהליך ייצור של מטוס, אבל בעצם אבני בניין שאירן אמר, זה להוסיף כל מיני סוגי מידע שהם תהליכים, נניח אני רוצה פתאום טיימליין, או לוקיישנס, או כל סוג מידע שעוזר לי בתהליך שלי, over time, וזה הופך את זה להיות מאוד פשוט, כי אתה מתחיל עם מה שאתה מבין, ובעצם כל חשיבה שיש לך על התהליך שלך, הוא פשוט שנייה, פשוט להכניס את זה ולבדוק עם הצוות.
אז האדופשן, פשוט הולך ומתפתח,
כאילו. כן, אז האדופשן של הכלי, למרות שאנחנו אומרים, אתה יכול לבנות את זה בעצמך, וזה טיפה מפחיד, הוא בדיוק ההפך. הוא מאפשר לאנשים שתי דברים מאוד מהותיים. אחד, להתקדם ביחד ולהבין את הבעיה שלהם דרך הכלי, אז זה בדיוק הפוך מלהשתבד לטכנולוגיה, זו טכנולוגיה שתורמת לך להבין מה אתה צריך בלי להעמיס עליך, והדבר השני שאתה בסוף מקבל בדיוק את מה שאתה רוצה, בניגוד לכל התוכנות האלה שנניח אתה נכנס ויש כל כך הרבה אופציות שצריך רק ללמוד את התוכנה איזה חודשיים כדי להבין מה אתה יכול לעשות איתה, בסוף יש לך כלי שהוא מאוד מורכב עם מיליון קליקים, כי אתה צריך שלוש חלקים מתוך איזה 40 שיש שם, ואתה כל פעם צריך לנווט לאזור הזה, אז אצלנו, אתה בסוף מקבל את הכלי שאתה רוצה. כלומר, יש לנו סטורס.
איך בעצם הגעתם לזה? זאת אומרת, איזה פער אתם ראיתם אצלכם, או בחברות הקודמות שלכם, שהייתם צריכים לענות עליו?
אז, שמע, אני חושב שזה מאוד מתחבר לוויז'ן שלנו, ולמה ההזדמנות שיש לנו היא כל כך מטורפת כמו שאנחנו רואים אותה, אז שנייה, אם אני אסתכל בצורה מאוד ברוד על המרקט, כאילו, ועל האבולוציה של תוכנות כמונו, אז אני חושב שכל מה שקרה עם עולם הסאס, בסדר, שהיום יש בעצם כלים אונליין, שאנשים יכולים לבוא ולא צריכים להוריד שום דבר, הם נרשמים, והכל הם מקבלים אונליין, יצרה טרנד מטורף של המון המון תוכנות להמון ורטיקלים, תוכנות לניהול כל דבר כמעט, מ-HR, מן הסתם סיילספורס, ניהול כל תליכי סיילס, ניהול פרויקטים וכו'. אני ממש רואה את Monday, ובתור האבולוציה הבאה של הדבר הזה. המקום שאנחנו הגענו ממנו, הפיין שאנחנו הגענו ממנו, הוא שאני בעבר השתמשתי בהמון תוכנות ניהול. בסדר? בעבודות שהייתי, השתמשתי בתוכנות לניהול פרויקטים, וניהול משימות, וניהול גנטים, ואלף ואחת תוכנות. ובסוף, מצאתי את עצמי תמיד מתוסכל. וניסיתי להבין למה אני מתוסכל. מה, משהו ב-UI לא טוב, משהו ב-B לא טוב, האם התוכנות האלה תמיד נדנות לכישלון? ואחד הדברים שאתה מבין, שזה לא הגיוני שתהיה תוכנה שעובדת בצורה מאוד מסוימת, שתתאים לכולם, בסדר? מישהו החליט על איזשהו סטרקצ'ר, על איזושהי שיטת עבודה, ויכול שזה יתאים לך ואפילו בנקודת זמן ספציפית, אבל מחר התהליכים בצוות ישתנו, הצוות ישתנה, החברה תגדל, השוק ישתנה, ופתאום אתה צריך לעשות שינוי. והנה אתה תקוע עם משהו מאוד מאוד קשיח, שלא ניתן לשינוי, וזה לדעתי מה שמייצר את התסכול כל פעם. אני ורואים, ממש רואים את Monday, בתור האבולוציה של הדבר הזה. העובדה שאנחנו לא מכריחים אותך לעבוד בצורה מסוימת, אלא נותנים לך כלים לשנות, ולבנות את הכלים שמתאים לך, ולהשתנות לאורך זמן, אני ממש רואה את זה בתור תפיסה של העתיד של תוכנה. אני מאמין שבעתיד, התוכנות יראו הרבה יותר כאלה, כי אנשים רוצים את הכוח, הם רוצים את היכולת לשנות ולמדל דברים בעצמם, בניגוד להיות מוגבלים על ידי תוכנות כאלה ואחרות.
ויש לי אפילו דוגמה לזה. הדוגמה זה הטלפון החכם, נניח, אז הוא... זה שיש 2 מיליון אפליקציות באפסטור, לא הופך אותו להיות יותר מורכב. הוא מאוד פשוט, מאוד אינטואיטיבי, אבל הוא כמו כזה עולר שוויצרי.
אבל זה כן הופך את זה שאנשים כבר לא יכולים להוריד עוד ועוד אפליקציות.
אבל הטלפון משתנה לפי כל בן אדם שמשתמש בו לדברים שהוא צריך, ופתאום אם אתה אומר, רגע, אני עכשיו, לא יודע, איש שטח שעושה דברים, אז פתאום יש לך אפליקציה שמנטרת את הדבר הזה, או סורק פארקוד פתאום בסופר. כאילו, כמות הדברים שיש על הטלפון היום היא לא כזו שמישהו דמיין מה יש שם. הביאו איזושהי תשתית, ואתה יודע, מצלמה, את המצלמה הפכו לסורק ברקוד, ל-QR קוד, לכל מיני דברים. יש את ה-NFC, יש כל מיני דברים שנכנסים שהם building blocks כאלה, ואז הטלפון הופך להיות אינסוף דברים. וזה מה שאנחנו גילינו. שאנחנו באנו, והרקע שלנו, אני לא יודע לבנות מטוסים, או לנהל מלונות, ולא משם הגענו. ובעצם, פתרנו בעיה בסיסית של הבנה שלנו של איך לחבר ארגון. בסדר, במקרה שלנו זה הארגון פיתוח מול מרקטינג, מול הארגונים שאנחנו היינו בהם, ובעצם מה שפתרנו זה בעיה אנושית של תקשורת סביב תהליכים, ובגלל זה הצלחנו פתאום לחדור ל-200 ורטיקלים שונים למעשה.
בעצם הוקמתם בסוף 2012, ומאז היו הרבה שינויים בשוק, זאת אומרת, גם נכנסו הסמארטפונים, וגם יש מהפכת דאטה, שאולי מתחילה, אבל היא קיימת, וזה קצת משתלב עם מה שאתם עושים, אבל אתם גם צריכים להתאים את עצמכם, אז אחד, איך מתאימים, ושתיים, כמה זה מזל?
אז אני חושב שיש טרנד שהוא ככה מ-2012, אבל אני חושב שיש טרנד הרבה יותר ארוך טווח שקורה עכשיו, שזה מחשוב של העולם. אז זה שיש אינטרנט פתאום בכל מקום. כלומר, אז האינטרנט הוא לא חדש, אבל זה שהוא בכל מקום, והוא
גם ביד... גם בפעילויות מסורתיות.
כן, והוא ביד שלנו, ונניח, אמא שלי, ניסיתי להביא למחשב הרבה זמן, ולא הצלחתי, והדבר היחידי שפתאום עבד לה זה טלפון סמארטפון, היא פתאום מחוברת, היא פתאום עושה דברים.
פתאום תמונות בוואטסאפ.
כן, אז הדבר הזה שינה המון בנגישות שלו, במיקום שהוא נמצא, ובצורה טבעית הוא שינה את כל התקשורת שיש לנו היום הבין אישית, ובעבודה אני חושב שזה לא היה שם. עכשיו, בנוסף לזה גם העובדה שזה בענן, כל התוכנות עברו לענן. תחשוב על זה שלפני 10 שנים עדיין היה DVD, ואמרו, מה, אני אשלם על האתר?
אז כמה מזל יש לכם?
אז אני חושב שאנחנו רוכבים פה על כמה טרנדים, זה עניין של מזל, או לזהות את ההזדמנות. אני כאילו מפתח תוכנה כבר המון זמן, כן? האינטרנט, ברגע שהיה אינטרנט, הלכתי רק לאינטרנט, כי זה פי אלף יותר מגניב וכיפי. אז מה שקורה היום זה שהטכנולוגיות הגיעו למצב שאפשר כבר לבנות תוכנות על דפדפן לחלוטין. זה מדהים הרמה הזאת, וזה מאפשר להגיע לכל מיני קהלים שעד היום לא היו אפילו ממוחשבים בכלל. ונניח לשמור קובץ אקסל על המחשב שלי, זה, או אפילו בשארד דרייב, או אפילו בגוגל דוקס, זה לא מחשוב אמיתי, כלומר כי אין שרינג, אין הבנה, אין אגרגציה של המידע שאתה יכול להסיק מן המסקנות, אין שם תהליכים, זה הכל רק ייצוג דיגיטלי של מידע, זה עדיין, כן, טיפש זה מילה טובה לדבר הזה בהקשר הזה.
ואיך אתם מגיעים ללקוחות? אז מי הלקוחות שלכם?
כן. אז בעצם הלקוחות שלנו הם חברות, בסדר? יש לנו מנעד מאוד מאוד רחב של גדלים, משני אנשים שעובדים ביחד, עד לכמעט 10,000 איש שעובדים ביחד על אותו חשבון. והאמת שהדרך שבה אנחנו נגשים ללקוחות היא מאוד מיוחדת. גם זה היה איזשהו טרנד שאנחנו חווים עליו, ומשהו לא טריוויאלי, שכשהתחלנו היה מאוד מאוד ברור, ואפילו משקיעים דחפו אותנו בואו, תלכו ל-CEO, ל-COO, ל-VP, R&D, או כל מיני פונקציות כאלה, ותנסו למכור להם את המוצר. לנו היה מאוד חשוב כאילו להתחיל מלמטה. רצינו בעצם להתחיל מאיזשהו צוות שמשתמש במוצר.
מתוך הבנה שזה שאם אתה מנחית מלמעלה, אז אנשים פחות משתמשים.
כן, תשמע, אני כל כך הרבה פעמים קרה לי בעבר שאמרו לי בארגון, תשמע, מעכשיו החליטו, עשו תהליך, משתמשים בתוכנה הזאת, ואז אתה שנה נלחם, ואנשים לא רתומים לזה.
והאום שולח הודעה, אבל אף אחד לא רואה את זה, כי אף אחד לא מפתח את האפליקציה.
כן, עושים טריינינג, וכאילו כולם שונאים את זה.
ומרד בצוותים מסוימים.
וכאילו, אתה מבין שזה לא עובד. אני חושב שיש, זה עוד איזשהו טרנד שכאילו היום העובדים יש להם הרבה יותר כוח. כאילו הם רוצים לעבוד עם תוכנות שכיף להם, ויכולים לקבל החלטה, ופתאום הם אומרים, אני לא צריך שתתקין לי את התוכנה, אני אכנס לאינטרנט ואני אתחיל להשתמש במשהו, בוא תעצור אותי.
אבל אז נגיד, איך זה עובד?
יש לזה שם.
אתה משלם על זה.
יש לזה שם, Shadow IT.
כן.
זה כבר נהיה...
אנשים מפחדים ללכת ל-IT, כן.
אבל הם צריכים לשלם על זה, מה, בא לצוות ואומר, אני הולך לשלם על זה.
אבל היום לראשי צוות יש כרטיס אשראי, יש להם, יכולים לעשות expense report, כבר זה מאוד מקובל שלא כל הוצאה צריכה לעבוד דרך ה-CFO, אלא זה ממש כל ראש צוות יכול לקבל החלטה עבור הצוות שלו ולשלם כרטיס אשראי של החברה. ומבחינתנו זה היה alignment מלא בין הרצון שלי ושל רועי לבנות מוצר שאנשים אוהבים, שזה משהו שמלווה אותנו מ-day one. אנחנו אמנם בתחום של B2B, אבל מבחינתנו אנחנו רוצים שאנשים יהיה כיף, והם ייהנו להשתמש במוצר, והם יעשו את זה מתוך אהבה, לא מתוך זה שמישהו הכריח אותם. ואנחנו מבחינתנו רוצים לבנות חברה ומוצר שמתחילים להשתמש בו מלמטה, והוא אורגני התגדל בתוך הארגון. ברור שזה באיזשהו שלב אתה פוגש את ה-CTO או COO או CIO, אבל אנחנו רוצים לפגוש אותו שכבר 200-300 איש משתמשים במוצר, ואז ההחלטה היא לגמרי שונה, כאילו בתוך הארגון.
ובנוסף יש לנו קהל שלם של SMBs, כמו שאירן אמר, שני לקוחות שמשתמשים, אז שם הם פשוט משתמשים. עכשיו, היה חשוב לנו מאוד להתחיל במה שנקרא No Touch Funnel, כלומר, לא תשאיר ליד, נחזור אליך ונסביר לך מה זה, אלא שאנשים התנסו לבד במוצר אונליין והחליטו לשלם לבד בלי שאף אחד ידבר איתם, בתור שלב מתחיל. וגם לחשבונות הגדולים שלנו זה ההתחלה של כולם.
כלומר, אז איך אתם מגיעים אליהם? זאת אומרת, איך הם שומעים עליכם?
אינטרנט. אז יש שתי חברות נהדרות, פייסבוק וגוגל, שאני חייב להגיד שמה שהתחלנו איתו היה פייסבוק. את כל הצמיחה ההתחלתית שלנו הייתה בפייסבוק. והרבה אנשים אמרו לנו שזה בלתי אפשרי. מה זאת אומרת? איך אתה מוכר B2B על פייסבוק? זה קונסיומר. ואנחנו, הפרסום שלנו היה באמת קונסיומר. כלומר, המון
פנייה אמוציונלית.
כן, גם הם, יש להם את אותו קהל. הקהל שלנו הוא הרבה יותר אנטרפרייזי, הוא הרבה יותר גדול. אנחנו משיגים טופ, Fortune 500 companies באינסטגרם, נניח, שאף אחד לא האמין שאפשר לעשות את זה, וגם אתה מסתכל על הפרסומות שלנו, הם לא פרסומות כאלה של החלטות אנטרפרייז בחדר, פיצ'ר קומפריזון וווליוז ווייט פייפרס וכאלה, אלא אנחנו פונים ללב של האנשים, עושים מרקטינג שהוא מאוד consumer oriented, כלומר, project management is better when it's visual, זה נניח טיקט אחד שלנו לבפנים. אז אתה יודע, אתה לא תשב עם ה-CIO ותגיד לו, this is better because it's visual, וזה feature list, או fits perfectly to my Mac. זה לא כזה, זה סיסמה, כזה check, זה פשוט משדר מסרים שהם מאוד מאוד קונסיומר, אמושנל, לגבי כל הדברים שאירן אמר שאנשים לא אוהבים בעבודה שלהם והיו רוצים לשנות אותם.
מצד שני, במקביל לזה אפשר לשלוח לצוות אחרות שיחשוב על use cases, וילך ל, לא יודע מה, חברה גדולה, ולהגיד, תקשיבי, אם תעשי את זה ככה, או אפילו מפעל, ולהסביר להם את הדברים, כי יש דברים שצריך לדעת, צריך לדעת שזה מתחבר לסלק, אם אני לא טועה, נכון, או לסלספורס, וכו, יש דברים ש אנשים לא יודעים.
אז בעצם אנחנו לא רוצים לפספס את הלקוחות הקטנים. ככה אתה מבטיח שאתה מגיע ללקוחות גדולים, ואתה, אני חושב, גם מפספס את כל הטרנד היום שעובד, של אם כן עושים סיילס, והיום התחלנו לעשות סיילס, מסוג שונה של, קוראים לזה flywheel sales, שאתה מתחיל מקטן, הלידים שלנו זה לקוחות משלמים. ובעצם אתה רק עוזר להם להצליח ולגדול.
קצת customer success ו...
כן, אפשר לקרוא לזה customer success, כי בעצם הלקוח כבר משלם. צריך להבין שגם אם נגיד עכשיו אתה נרשם מחברת Fortune 500, אתה תתחיל מצוות. זאת אומרת, זה סבבה שאתה בחברה ענק, בחברת ענק, אבל בסוף אתה עם הצוות שלך יכול להתחיל להשתמש במנדי, ואז מה שקורה בדרך כלל, אנחנו רואים את הצוותים האלה גדלים בתוך המערכת עד ל-50 איש נגיד, ומה שגילינו שבעצם הנקודה הזאת בשביל להתקדם הלאה, אתה כן צריך איזשהו מישהו שיקח את החברה ביד, כי יש כל מיני סקיוריטי ו-IT, ואפילו, אתה יודע, לעזור להם לחבר בין מחלקות, פתאום יש קצת פוליטיקה ארגונית, הבן אדם לאו דווקא רוצה להיות זה שידחוף אותך בארגון, למה שהוא יעשה את המאמץ הזה, כאילו, מבחינתו, ובעצם הצוות של המחירות אצלנו, הוא בעצם פונה ללקוחות שיש להם פוטנציאל לגדול, שיש להם כבר איזושהי מסה בשימוש במנדי, ועוזר להם לקחת את זה לשלב הבא, ושם אנחנו רואים שהם עושים דברים מדהימים, כמו להציג להם use cases חדשים, להראות להם איזה עוד מחלקות הם יכולים לחבר וכו'.
שמעתי אותך, אירן, שמעתי אותך מסביר בעבר שאנשי מחירות, בגלל שיש אנשי מחירות טובים, אז אתה, הם יכולים למכור, ואתה מפספס את ה, בעצם אתה מפספס את הבעיות במוצר.
כן.
כי האיש מחירות הוא כל כך טוב, אז אתה לא, הוא, זה עובד, ההכנסות מגיעות, ואתה לא מבין שבעצם הלקוחות לא בהכרח אוהבים את המוצר.
כן, זה, אני חושב שזה איזשהו פיטפול שיכול להיות לסטארט-אפים. כי, תראה, אני ראיתי אנשי מחירות מדהימים בחיים שלי, והם באמת מסוגלים למכור הכל. כאילו, איש מחירות טוב יכול למכור הכל. השאלה מה קורה לאורך זמן? הלקוח יהיה מרוצה מזה, הוא ישתמש בזה, והרבה חברות, לנו בהתחלה היה מאוד מאוד חשוב שאנשים יאמצו את המוצר, בגלל שהם אוהבים אותו. לא כי מישהו שכנע אותם, לא כי הם שילמו עליו כסף, אלא באמת כי כיף להם ומקבלים מזה ערך. וקיבלנו אני ורועי החלטה בחיית הדרך שלא יהיה לנו צוות מחירות, כי רצינו לוודא שאנשים אוהבים את המוצר ומשתמשים בו, כי הם אוהבים אותו ומשתמשים בו. וכשהרגשנו מספיק ביטחון בעצמנו, ושיש לנו בסיס מספיק טוב, וכשראינו שיש פוטנציאל להגדיל את הצוותים מעבר ל-50 איש, הוספנו את אנשי המחירות. ואני חושב שזה משהו שהוא מאוד עמוק אצלנו, טבוע ב-DNA.
בעצם שהתחום הזה של הסיילס לא מכתיב את הרודמפ של המוצר. בהתחלה יש לך איש מחירות טוב, הוא הולך לדבר עם איזושהי חברה, הוא מוכר לה. עכשיו זה לא בהכרח מה שאתה רצית לעשות, אבל הוא פתאום הביא איזו עסקה גדולה, והוא אומר, טוב, כל מה שצריך זה שתעשה את זה ואת זה ואת זה ואת זה.
והפוך, לפעמים אתה מצליח למכור ללקוח גדול, שאתה מבין את האפיון שלו, אתה מבין מה הצרכים שלו, ואתה הולך למקומות שאולי לא ידעת שאתה תגיע אליהם.
אז התפיסה שלנו הייתה שאם אתה מתחיל עם צוות סיילס, מה שיהיה לך זה good sellable product, ולא בהכרח good product. וזה עובד, ויש הרבה חברות כאלה, וזה הדרך של חלק גדול מחברות ה-B2B SaaS, אבל אנחנו ב-DNA שלנו, בהתחלה החלטנו לא, אם זה לא מתקנברט אונליין, ושוב, זו החלטה שיש, זה נכון לשוק שאנחנו נמצאים בו ולסיטואציה שלנו, אני לא חושב שזה תמיד נכון. הרי מראש כל השוק שלך זה לקוחות שהם יותר גדולים, אתה יודע, it's a good choice, אבל לשוק כזה גדול ולהזדמנות הזאת היה חשוב לנו לבוא ולעשות
שנות. אני חושב שזה עוד נקודה שגם מאוד מתאימה למוצר כמו שלנו, כי אם אתה חושב על זה, אנחנו אני ורועי לא יכולנו לדמיין בכלל איך אנשים משתמשים במוצר שלנו. כאילו אנשים נגיד ינהלו על מנדי מלון, אוקיי? עכשיו, רועי הזכיר את זה, אנחנו לא יודעים כלום לגבי ניהול מלונות, בסדר? אפילו אין לנו אנשי מחירות שיכולים להתקשר למישהו שמנהל מלון ולהסביר לו איך לנהל מלון. אולי בעתיד יהיה לנו, אבל אין. ועצם העובדה שהמוצר הוא כזה ורסטילי, היא גם חייבה אותנו לעשות enable בעצם ללקוחות שלנו, להתחיל בעצמם, למדל בעצמם את התהליכים, כי סוג כזה של מוצר מכתיב שהלקוחות שלך יתפרעו ויעשו איתו דברים שאתה בכלל לא העלית בדמיון שלך, ואנחנו רואים דברים מטורפים של הלקוחות שלנו בעצם עושים עם המוצר, שלא היה לנו שום מושג שזה יגיע למקומות האלה בכלל.
מה רמת ההכנסות שלכם?
של החברה?
כן.
כמה אנחנו היום?
היום אנחנו נמין לטועל 85 מיליון דולר או 84, כן.
Annual recurring revenue.
אנחנו צופים סוף שנה בעצם.
זאת אומרת, זה רבעון, אתם לוקחים.
לא, כרגע, היום.
שנה אחורה.
ARR זה סנאפשוט של התחייבות של, זה בעצם מדד של SaaS, של ההתחייבות של הלקוחות לשלם לנו בשנה הקרובה את הסכום הזה, והוא גדל. אם היום יהיה לנו עוד כמה מאות לקוחות משלמים, אז הסכום הזה יגדל למחר.
בעצם אנשים משלמים לכם.
כי הוא עוד כאלה שהתחייבו.
אנשים משלמים לכם שנה מראש.
חלק גדול, כן.
אז גם כבר נכנס לכם לקופה.
אז גם הכסף נכנס, אבל
משתמש בו.
כן. ARR הוא יותר P&L כזה, וקש, כאילו, מה שנכנס זה
וכמה מתוך הסכום הזה הולך להוצאות שיווק, מיתוג, סיילס, איך שתקרא לזה?
אז בגלל השלב של החברה, שההזדמנות היא כזאת גדולה, אנחנו לוקחים בעצם כמעט את כל ההכנסות אפילו מהלקוחות, ומפנים אותם חזרה לצמיחה.
כלומר, את הכסף שאתם מגייסים, אתם הולכים, לוקחים ל-R&D,
הכסף שאנחנו מגייסים, זה גישה מאוד אחראית. אני חושב שמההתחלה של החברה היינו ככה, אנחנו מנסים לייצר יציבות כל הזמן לגבי היכולת שלנו לצמוח. אז את כל הכסף של הלקוחות אנחנו מפנים לצמיחה חדשה, שזה מרקטינג ופעולויות של שיווק וגרוף, ואת הכסף שאנחנו מגייסים זה בעצם לאופרציה של החברה, שהיא מאוד פרדיקטבל. המשכורות, הסחירות, כל הדברים האלה. ואז יש המון יציבות לגבי היציבות בשבילנו לחזות לאן זה הולך.
כן, אני חושב שאחד האתגרים, או בדיוק עכשיו הזכרת בתחילת את הסבב גיזוס שעשינו, אז החברה, כאילו, השנה צמחה מהכנסות של 50 מיליון, אנחנו צופים סוף שנה שאנחנו נהיה סדר גודל של 120 מיליון דולר הכנסות, והרבה מהפידבקים שקיבלנו, שבאנו לוואלי, זה בעצם זה קצב צמיחה מטורף, כאילו, אנחנו ידענו את זה, אבל ממש, כאילו, משקיעים ששמו אותנו כבנצ'מרק מול חברות אחרות, אנחנו ממש בטופ של קצב צמיחה, כאילו, מבחינת הכנסות.
ספרו לי קצת איך זה יש סבב גיוס, אתם הולכים, איך זה עובד? איך אתם מתכוננים לזה? אתם קובעים פגישות מראש, אתם מסמנים את הקרנות שיותר מתאימות לתחום שלכם, אתם
אז דבר ראשון הכי חשוב, זה לבוא ולהגיד, רגע, אנחנו נכנסים עכשיו לסיבוב גיוס. הכי גרוע, ועשינו את זה בעבר, זה כאילו לחשוב שזה על הדרך.
כן.
לכלומר, לבוא, להסתכל אחד לשני לעיניים, להגיד, טוב, זה הזמן שאנחנו מקצים לדבר הזה, וזה פרויקט, וזה אופרציה, ובשלב הזה של החברה זה אופרציה רצינית. יכול להגיד לך שהיה לנו, אני חושב בהתחלה 50 משקיעים פוטנציאליים שרצינו לחלקם ליצור איתם קשר. זה עבודה שצריך לעשות.
כן.
שנעשית בחברה, זה לא, המשקיעים שלכם עוזרים לכם,
גם. אנחנו נעזרים בהם, אבל זה העבודה שאנחנו עשינו, וזה, את כל הסבבים עד היום. אנחנו גייסנו, לא לקחנו איזה בנקאי או משהו כזה שעשה לנו, בעיקר בגלל שהמטרה שלנו תמיד הייתה לא הכסף, אלא מערכת יחסים עם הפרטנר שייכנס. כלומר, פוסט-טק, אני חושב שזה פריבילגיה, בוא נגיד, גם של השוק וגם של המצב של החברה, אבל היה חשוב לנו מאוד להכניס אנשים שהם, שיום אחרי זה אנחנו נבנה איתם את אותה חברה שרצינו לבנות יום לפני זה.
אוקיי, אז קובעים איתם פגישות מראש, ואז...
כן, אז בעצם... איך שאנחנו בעצם ניהלנו את זה, אז עשינו רשימה, ניהלנו את זה במנדי אגב, את כל הפרוסס של משקיעים, שמנו אותם בבורד, ורשמנו לכלל את כל אחד מה הצ'ק שהוא שם, מי הפרטנר המתאים, ואת כל התהליכים בעצם ניהלנו במנדי. ובעצם מה שעשינו, אחרי שמפינו אותם, אז עשינו שיחות טלפון עם כולם, האמת שרובם גם באו לארץ, שזה מגניב, כאילו באו לפה לבקר, כי היה להם מאוד מאוד חשוב לפגוש את הצוות.
מה זה רובם? כמה בסוף סימנתם? אמרתם 50, אבל לא באו.
כן, לא, 50 זה ככה מיפוי בהתחלה, אבל אני חושב שסגות של 6-7 באו, משהו כזה.
אז חלק אנחנו ביקשנו מהם, וחלק מאוד רצו לבוא בהתחלה כי זה חשוב, ולחלק סימנו שנבוא, כי רצינו לבנות איזשהו תהליך שהוא מאוד aligned עם כולם, שלא נגיע למצב שבסוף, או מישהו רוצה לעשות preemption ולהשקיע לפני, וכל השאר לא aligned, כי בסוף הסגירה הסופית היא כאילו מאוד חשובה שיש איזשהו מומנטום. זה איזשהו תהליך שחייבים לבנות אותו, ובגלל זה גם צריך לעבוד בזה ולבנות את זה מסודר.
כן, ובעצם אחרי שעשינו כל התהליך הזה, עשינו גם data room, שזה בעצם, אנחנו מכינים data לחברה. זאת אומרת, כל הנתונים שאנחנו מציגים במצגת, אז בעצם מגובה בקבצי אקסל.
עוד מעט נדבר על השקיפות בחברה.
כן, אז יש לנו המון מידע על החברה. ובסוף, מה שנקרא, כינחנו במיין רוטשו כזה, שעשינו, היינו יומיים בניו יורק, ועוד 4 ימים בסן פרנסיסקו ובוואלי.
למה בעצם צריך רוטשו אם הם באים לארץ?
כי בעצם בדרך כלל מי שמגיע לארץ זה נציג אחד או שניים מהקרן, ורוב הקרנות בעצם שקבל החלטה, יש להם איזשהו פרטנר מיטינג. הם מקבלים או החלטה ביחד, או שכל הפרטנרים צריכים לחוות, ואז בעצם כשאתה מגיע, הם נערכים לזה, כולם מגיעים, אתה עושה שוב את הפיץ', יש להם כל מיני שאלות, ואז בעצם בסיטואציה שיכולים לקבל החלטה.
כמה זה מלחיץ?
מלחיץ? שמע, זה מאוד אינטנסיבי, אתה עם ג'טלג, אתה עייף. אתה עושה את זה 4 פעמים ביום. אתה חוזר אותם בדיחות, אתה כבר לא בטוח אם אתה לא סגור עם זה, אם אתה מצחיק או לא מצחיק כבר בבדיחות שאתה מספר. וזה כזה רכב תרים, כי פתאום אתה מקבל סיגנל מאוד חזק בפגישה, פתאום פגישה אחרת אתה מרגיש כזה שלא הלך טוב, וזה מאוד משפיע לך על המצב רוח. אבל אתה יודע, בסופו של דבר, תמיד שכולם בני אדם, גם להם יש את הבעיות שלהם, גם הם עייפים, גם הם עכשיו בדיוק יש להם כל מיני עניינים בקרן שלהם. ואני חושב שאיכשהו התחשלנו לאורך השנים, כאילו אני ורואי, ואנחנו מגיעים לזה מקום הרבה יותר בוגר היום לתהליך הזה.
אם יותר לי לשווק טיפה את הפודקאסט שלנו, להקשר הזה, אנחנו...
מותר? רגע, בואו נדבר עליו.
כן.
אז יש לכם פודקאסט שקוראים לו?
startupforstartup.com.
או לחפש, גם אם מחפשים monday.com גם מוצאים אותו.
גם מוצאים אותו. עכשיו, שהמטרה שלו הייתה, תסביר.
אז אני אגיד רק בהקשר הזה, יש לנו פרק עכשיו שיוצא על הסיבוב, שניסינו...
פרק מתחרה.
לא מתחרה.
לא, הוא לא מתחרה. כי...
אבל ניסינו... ברור.
ניסינו פשוט לקחת תובנות שהיו לנו במשך השנים, וככה להרוז אותם טוב בהקשר של הסיבוב הזה. זה כאילו הרבה יותר דיטייל, בוא נאמר ככה, אבל... המטרה של ה...
זה ירד בעריכה החלק הזה?
אתה יכול גם את זה להשאיר. כן. אז... המטרה של הפודקאסט היא באה לענות על משהו קודם. אני ואירן וליאור קרנחל שמקליטה את הפודקאסט, מאוד, שזה התפקיד של הפו היה לבוא ולעזור לאקוסיסטם חזרה. כלומר, לבוא ואנחנו נפגשים עם הרבה סטארט-אפים ומייצים להם, והרבה שאלות חזרו על עצמם, ממש חזרו על עצמם. סביב גיוס כסף, איך עושים פרודקט, איך עושים A-B טסט, איך מגיעים לפרודקט מרקט פיט, או פרייסינג, כל מיני שאלות שהיו, ואיך המרקטינג שלנו עובד, כל הדברים האלה, פשוט המון אנשים פתאום רצו לעשות. אז אמרנו, בואו נעשה את זה מסודר, כי... וכל פרק משקיעים בו המון המון אנרגיה עם המון שקיפות, כאילו מה עבד לנו, מה לא עבד לנו, המספרים שלנו, מה האתגרים שיש לנו עכשיו, ואורזים את זה בצורה שהיא טובה, ואז זה גם עונה להמון הרבה יותר אנשים, זה עושה סקייל ועונה להרבה יותר אנשים על השאלות, כי אפשר לעבור על הכל, וגם הפגישות שאנחנו כן עושים הן הרבה יותר מדויקות, כי כבר אנשים שאמרו מה אנחנו חושבים, זה מתחיל בשיחה יותר טובה, זה יותר אפקטיבי לזמן, אז מצאנו דרך לעשות לזה סקייל מסוים.
אז עוד שנייה אני חוזר לפודקאסט כשנדבר על זה, על שקיפות וגם על החלטות שלכם. מה לגבי, אני חוזר שנייה לסבב גיוס, שווי. יש משקיעים שיצאו לכם שווי יותר גבוה והחלטתם לא ללכת איתם?
יש, כן. כן, מה שרואי אמר בהתחלה, אנחנו מאוד מאמינים בזה, אנחנו לא עושים אופטימיזציה לשווי, או לדילול יותר נמוך, אנחנו עושים אופטימיזציה לפרטנר, כי אנחנו מאמינים שבטווח הארוך זה יוביל לשווי יותר גבוה, שאתה נמצא עם השותף הנכון, אז זה עוזר לייצר חברה טובה יותר.
אתם חושבים שהם עוד יכולים, בשלבים מקדמים יותר, אז למשקיעים יכולה להיות חשיבות מאוד גדולה מבחינת חיבורים, אסטרטגיות, מנטורינג אולי וכו'. בשלב הזה, אתה גם לא רוצה שיהיה לך משקיע שפתאום יריץ אותך או להנפקה או לאקזיט או משהו שאתה רוצה שיבין, אבל הם עדיין יכולים לתרום לכם לאסטרטגיה.
מאוד.
כן.
מאוד. ואני חושב שזה היה אפילו מפתיע בסיבוב הנוכחי. היה לנו קרנות שנכנסו בסבבים קודמים, שהציפייה שלהם מהחברה זה לעשות 3X. ודווקא הקרן שנכנסה עכשיו, ספייר, הציפייה שלה זה שנעשה 5X. כלומר, זה המודל שלהם. אז הם גם נכנסו אחרי, בווליואציה הרבה יותר גבוהה, וגם רואים את האפסייד הרבה יותר גדול, והם בונים עליו. אז כלומר, הם מאוד ראו את הוויז'ן של המוצר, ופתאום התחלנו לנהל איתם שיחות מוצריות, ולאו דווקא פיננסיות. אז כלומר, יש המון משקיעים בהמון סוגים, וכל בן אדם הוא שונה, וכל קרן היא שונה. בתפיסה שלה, זה הפתיע אותנו דווקא, אני חושב, מאוד לטובה, וזו הסיבה שהלכנו איתם. בסופו של דבר, כמה... כן, הם מאמינים שהמוצר זה מה שמנצח את השוק, ולא נניח בוא נסתכל לך על ה-P&L, איפה הקוסט שלך, ונעשה לך אופטימיזציה, כי ככה זה ייראה ב-IPO.
אני רוצה כאן לחדד משהו, כי אני חושב שזה נקודה מעניינת. כאילו, תראה, השווי של החברה האבסולוטית, כן, הוא גבוה. כאילו, זה שווי שהוא גבוה. אני חושב גם במונחים ישראלים, כאילו, אם אתה חושב על שווי של חברות, בתור חברה פרטית זה שווי גבוה. ויש פה גם אמונה לא רק בנו בתור חברה, אלא גם באקוסיסטם הישראלי, כי תחשוב שמשקיע כזה, שהוא משקיע בחברה בשווי של כמעט 2 מיליארד דולר, והוא מצפה לעשות 5X, אז בעצם זה אומר שהציפייה שלו שהחברה תונפק ב-10 מיליארד דולר. ומבחינתו הוא גם מאמין שחברה ישראלית תוכל לעשות את זה.
כאילו, לא הייתה פה חברה ישראלית לדעתי שהונפקה ב-10 מיליארד דולר.
והיה לנו גם משקיע אחד, אבל רק אחד, שאמר שהוא ככה באיזה back channel כזה, אמר שזה הסיבה שהוא ככה לא עושה את זה. כאילו הוא אומר, כל המספרים טובים, הכל טוב, השוק טוב.
אבל מה, יש לכם צ'ק פוינט?
אבל כאילו איזה, זה האפסייד שאני מצפה, זה לא קרה אף פעם, אז ככה הוא שם את זה בתוך הסיכון של הדבר הזה.
ולמה בעצם לא הלכתם להנפקה עכשיו? או מה?
אז אני חושב שהגיוס הנוכחי בא גם לאפשר לנו להמשיך לצמוח וגם לאפשר לנו להנפיק את החברה באיזושהי נקודה שאנחנו נבחר שתהיה נכונה. כלומר, זה מאוד משמעותי הנקודה שבה אתה בוחר להנפיק את החברה. אני חושב שזה משהו שהולך לקרות פה בתוכניות מן הסתם. ורצים לבחוש, אז יהיה נכון, חברות נשארות הרבה יותר פרייבט בימינו, כי ההזדמנויות יותר גדולות, הן נהיות יותר גלובליות יותר מהר וצומחות יותר מהר, וזה אומר שגם ההנפקות נדחות, בוחרים לדחות אותם, כי ככל שאתה יותר יציב, אז ככה זה זמן יותר טוב להנפיק, שאתה יודע לחזות את עצמך מאוד מאוד טוב, אנחנו מתקרבים לזה מאוד מאוד, אבל אנחנו עדיין רואים הזדמנות אינסופית, ולכן עדיין לא מנפיקים.
קיבלתם הצעות לרכישה?
תשמע, יש התעניינות, אבל אני יכול להגיד לך שגם אני וגם רואי...
בהיסטוריה כן, בהיסטוריה כן, אם אתה מדבר על שנה האחרונה, אז התעניינות.
התעניינות, כן.
אבל לפני זה קיבלנו הצעות לפני...
איך זה שאתם לא מקבלים מהם הצעות קונקרטיות?
אנחנו, תראה, א', חושב שהחברה מאוד גבוה כבר, כן, בשביל שמישהו ירכוש אותנו, זה רק חברות ענק היום יכולות לרכוש אותנו.
כן, יצטרכו לשלם כמה שנים קדימה, שאנחנו מבינים כבר מה זה אמור להיות.
אבל גם אני ורואי משדרים לאורך כל הדרך, גם עם חברות ענק שאנחנו מפגשים איתם, שאנחנו לא מעוניינים. אנחנו רוצים להיות חברה גדולה, אנחנו רוצים להנפיק את ה... תשמע, בשלבים האלה יש לך כל מיני חברות שפונות אליך ואומרות, בוא נעשה שיתוף פעולה, בוא נעשה דברים, בוא נראה לאן זה יכול להוביל.
מה אתה מבין שזה...
כן, אז כאילו, אתה יודע, אם אתה לא מחפש את זה, אז חבל הזמן.
אבל אתם לא חוששים קצת, בסופו של דבר, יש חשש שרמות השווי הן גבוהות ומנופחות.
כן, אז המנופח זה עניין של...
עניין של מכפילים שהיום, יכול להיות שהמכפילים האלה זה לא היום מכפילים של עוד שנתיים.
נכון, אבל אני תמיד מסתכל על מכפיל או על ולואציה, אם היא מנופחת או לא, זה האם אתה גייסת מספיק כסף כדי להגיע לשם. כלומר, זה המקום שזה יפגע בך. בסדר? כלומר, גייסת, נניח, גייסת ב-2 מיליארד וגייסת 10 מיליון דולר. ובסוף יגבר לך הכסף ואתה עדיין צריך, ואז אתה נמצא עוד פעם באותה סיטואציה של לגייס, ואז כמו שאתה אומר, נניח השוק השתנה. בסדר? ואז פתאום יש דאון ראונד או משהו כזה. עכשיו, אם יש לך מספיק כסף, והרודמאפ שלך הוא כזה שאתה יכול להגיע לוואליואציה הזאת, ולדעתי גם לא היו משקיעים בנו אם זה לא היה ככה, בסדר? כי גם הם רואים בדיוק את אותה, את אותו מצב. זו סיטואציה שהיא לא טובה לאף אחד.
יש כל מיני סיבות, אתם הרבה מאוד כסף.
עכשיו,
לא שאני אומר שהשקיעו בכם בגלל זה, אבל יש כל מיני מאפיינים של השוק היום שהם...
כן, השוק היום הוא במצב מאוד מאוד טוב. בסדר, אפשר לדבר על זה, כאילו זה הרבה חברות הולכות פתאום להנפיק, כי השוק טוב, הוא טוב הרבה זמן, הוא מאוד גבוה. אני חושב שהוא עדיין אינטליגנטי מאוד, כלומר זה לא שכל מה שיוצא אף לשמיים, משקיעים מאוד סלקטיביים, נפגשנו עם הרבה מהם, הם מסתכלים בצורה מאוד מאוד טובה על כמה זה צמיחה כזאת גבוהה, כמה היא sustainable. כאילו מאוד אכפת לאנשים שלא, אתה לא עושה כזה growth at all cost ושופך כסף. אמרו לנו על כמה חברות ככה, אהבתי את הביטוי, cash bonfire, זורקים כסף על growth, והם מאוד מסתכלים על המטריקות ועל הדיטלס של הדיטלס של הדיטלס, ובמיוחד בסבבים כמו שלנו, זה סקרוטיני מאוד גבוה. כאילו הרמת דיטלס שהם ירדו אליה עכשיו, היא מטורפת על כל הדאטה שלנו, לבוא ולהבין שזה sustainable growth, ולא זרקנו פה כסף,
וכך מאוד כסף. אחד הדברים מגניבים שהיו בסיבוב הזה, שהיו מאוד מיוחדים מבחינתנו, שממש הסתכלו עלינו, עשו לנו ניתוח של חברה ציבורית. כאילו הסתכלו על P&L, והסתכלו על המספרים, והסתכלו עלינו ממש ניתוח של חברה ציבורית, אנליסטים, נגשנו גם עם כל מיני אנליסטים וקרנות שהן משקיעות בשלבים מאוחרים, וזה היה ממש פוקח עיניים. אני ורואי למדנו המון מהתהליך הזה, ואני חושב שזה מאוד ביגר אותנו בתור חברה.
מה למשל למדת?
למדתי, תראה, נגיד, אני לא למדתי חשבונאות. אז כשאני מסתכל על P&L, אני לא מבין מה אני רואה. אתה יודע, מה זה פרופיט, מה זה EBITDA, איך, למה זה חשוב? אני יודע מה גורם לעסק שלנו להצליח. אתה יודע, כל הדברים האלה היו נראים לי כמו איזה משהו כזה שרואי חשבון נהנים מהם. אבל אני חושב שמשהו שמאוד הבנו בסבב גיוס הזה, זה את החשיבות של הדברים האלה, להבין את המשמעות שלהם, להבין למה מסתכלים עליהם, להבין איך אנחנו נראים בהשוואה לחברות אחרות, איפה אנחנו צריכים להשתפר, ובעיניי זה היה eye-opening, ואני חושב שזה ישרת אותנו מאוד קדימה להנפקה.
יש לנו CFO?
אני גם רוצה לענות על שאלה של ערן, אני חושב שבהתחלה... כל סטארט-אפ מנסה לחיות, כן, כאילו זה הרי איך מתחילים, מסתכלים על ה... ומה זה לחיות, זה אומר שיש מספיק כסף בבנק. אז היינו מאוד cash flow efficient, ואני זוכר גם אפילו במשרד הראשון שהיה לנו, שהיינו מעט מאוד אנשים ברוטשילד באיזה חדר, אז עד לדלת ציירנו את המודל העסקי של החברה לאותו רגע, שהוא how to live forever, כלומר מה אנחנו צריכים כדי להגיע להיות cash flow positive שהחברה כאילו תמשיך לחיות. והגענו לשלב בתור חברה שהדבר הזה הוא מאוד חשוב, כמובן אנחנו מנהלים את הכל מאוד מאוד אפישנט, אבל יש עוד דברים שהם חשובים למשקיעים להסתכל עליהם, מיוחד בפאבליק מרקטס, על כל מיני דברים שחוזים את העתיד, שנראים להם בריאים מצורה מסוימת, ושהם חשבונאים והם לא קאש פלו. עכשיו, אז הטרנספורמציה היא בעצם מחשיבה של איך אני צומח ואיך אני מקיים את החברה, לאיך היא נראית בתור מישהו שהולך להשקיע בה עכשיו 10 שנים הקרובות, או ל-5 שנים הקרובות.
מה עם CFO?
אז יש לנו את כפיר, שהוא בעצם מנהל לנו את כל הפייננס בחברה, בחור מדהים, שבעצם עשה לנו גם עכשיו את כל הסיבוב, מנהל לנו את כל האופרציה. אנחנו מסכים על CFO בתור מישהו שיכול גם להציג אותי ואת רואי החוצה. אז אנחנו מאמינים שכן בעתיד נביא איזשהו CFO, שיוכל לעזור לנו מול אנליסטים, מול השוק, אולי מישהו שהיה לו ניסיון להנפיק חברה. זה משהו שאנחנו כן מתכוונים להוסיף לחברה בעתיד.
נשמע שתהליך הגיוס זה תהליך מאוד אינטנסיבי. איך מכינים את החברה לדבר הזה? זאת אומרת, שאתם לא נמצאים.
אז פה, זה בעיניי הסופר פאוור שלנו, כי זה לא אני ורואי, עשינו את הסבב גיוס. אנחנו, אני מסכן, אנחנו היינו איזשהו חלק.
או רק מנהלים את החברה, כן.
אבל תקשיב, בתהליך גיוס פה בחברה, היו מעורבים כמעט 30 איש מתוך החברה. מי מעצבים, מתכנתים, אנשי ביג בריין של ה-BI, אנשי כספים, אנשי ליגל, ובילה שהחברה שלנו בעצם שקופה, אז לא אכפת לנו, כאילו, כולם יודעים את כל המספרים, כולם כאילו ידעו הכל, וגם שיתפנו אותם בכל התהליכים. הכל היה בבורד במנדי, אז כולם גם יכולו לראות כאילו את התהליך תוך כדי פעולה.
רגע, אנחנו נצטרך להתעכב על זה, אבל.
אוקיי.
בעצם כשנכנסתי למנדי הפעם הראשונה, ראיתי את יש מסכים כאלה שכתוב בדיוק כמה הכנסות, כמה משתמשים וכו 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 וכו. מה הקטע? או באיזה קטע?
בקטע של אנחנו...
בעצם כל מי שנכנס לבו חשוף להכנסות שלכם, לתוצאות שלכם, לשינויים.
אני אגיד לך, זה התחיל מזה שאנחנו היינו חשופים לכל המידע, וכל העובדים פה היו חשופים לכל המידע, מכמה לקוחות יש, לכמה כסף יש בבנק. אנחנו פשוט רצינו, אני חושב, משלב מאוד התחלתי של החברה, זה מה שנקרא היכולת להזיז את החברה קדימה לא תהיה רק אצלנו, והדאגות לא יהיו רק אצלנו, וההצלחות לא יהיו רק אצלנו, שכל אחד יבין את כל המשמעות של כל מה שהוא עושה. ומשם זה התחיל. אני חושב שאובר טיים, ואתה נניח מדבר בתור מישהו שמבקר לחברה, למה אני צריך לראות את זה?
אני שמח, כן.
כן. אז השאלה ששאלנו את עצמנו פה, וזו שאלה טובה, זה למה לא? כלומר, כולם אומרים, זה כאילו מפחיד, זה פה ושם, אומרים, בסדר, בוא נראה אם זה באמת מפחיד. ועד היום, לא היה לנו איזשהו משהו שהוא שלילי מהדבר הזה, אלא להפך, רק חיובי.
אבל גם לחברה הולך טוב. זאת אומרת, מה יקרה כשלחברה הולך רע, והתחילו לכתוב את זה, ואז אתה צריך לגייס עובדים.
אבל אתה יודע, בעיניי זה ה-chicken and the egg. א', בעיניי לחברה הולך טוב, כי אנחנו שקופים. כי כל פעם שיש איזושהי בעיה, כי יש איזשהו היקאפ, אז כולם יודעים מזה בריל טיים, ולא צריכים לשמוע את זה ממני או רואי אחרי חצי שנה, שכבר בעיה מחריפה. אתה יודע, יש פה קצת עניין של chicken and the egg. ותקשיב, גם לנו יש ups and downs. כאילו, יש חודשים שהם פחות ממה שחשבנו שהיו תקופות גם לא טובות בחברה, שלא עמדנו ביעדים לפני כמה שנים, וכולם ידעו כל הזמן הכל. אני חושב שיותר מהכל זה מפתח איזשהו חוסן בחברה, איזושהי יכולת להתמודד עם שינויים, עם דברים שלא עומדים ביעדים שלהם. ואני חושב, שוב, אין לי דרך להוכיח את זה, אבל שאם לא היינו שקופים, החברה הייתה פחות מצליחה.
אבל כל עובד אצלכם, ואם אני זוכר נכון, אז גם המשקיעים חשופים למידע, כן. מקבל אס-אמס כל בוקר עם המידע מה היה אתמול.
כן.
עכשיו, אני לא חושב שבוחנים את מאנדי מיום ליום, ויש משהו בדבר הזה שיכול לגרום או ללחצים, או לאיזה...
השאלה מה אתה יכול לעשות בנידון. כלומר, זה שאתה יודע שקרה משהו, השאלה האם זה empowering you, או אתה יודע, מוריד אותך למטה. כן, או paralyzing. אז, ופה נכנס העניין הניהולי, שאני חושב ששקיפות זה לא מספיק, כאילו זה לא שעכשיו תיקח חברה, נניח שלא הייתה שקופה אף פעם, ותדליק את כל הדאטה, ובום, כאילו הכל השתנה. זה נובע מהמון דברים אחרים שקשורים לזה ש... אנחנו מצפים מאנשים גם שהם יעשו עם זה משהו. אנחנו ועובדים פה קשה.
ונותן להם גם את הכלים לעשות עם זה משהו.
אוברטיים, כן. זה לדאוג שהם לא חסומים, ושזה לא, אני אומר, הכל לא טוב, אבל אתה לא יכול לעשות עם זה כלום. אז זה הצד השני של המטבע שחייבים לאפשר אותו. אבל אני חושב שאם אתה מאפשר את הצד השני של המטבע ומצפה מאנשים לעשות משהו, אבל אז לא נותן להם את כל השקיפות הזאת, וצריך לעבוד בשביל זה. שקיפות דרך אגב זה לא רק שזה יהיה על הקירות, זה שאנשים יבינו גם מה יהיה שם, כן?
זה לא מגדיל את הלחץ עליכם? זאת אומרת, יש עכשיו שבוע גרוע, ואנשים באים אולי רוצים לשאול שאלות או להתעניין, ואתה מין רוצה
להרחיק אותם? אני מצפה מהם שהם ייתנו לי תשובות, לא שהם ישאלו אותי שאלות.
משקיעים?
תשמע, זה... זה נקודתי. אתה יודע, לפעמים אני קם בבוקר ונגיד היה איזשהו אס-אמס, ואני יכול לקבל וואטסאפ ממשקיע של מה קרה אתמול. או אפילו אתן לך דוגמה יותר קונקרטית. בסדר, אני ממש זוכר שבוע שהיינו באמצע סיבוב גיוס, שיא הלחץ, ומשהו לא הלך באותו שבוע. מרקטינג לא תפקד טוב, ובאו, דיברו איתנו אנשים, אמרו לנו, תקשיבו, יש פה בעיה וזה, ואם הייתה לי אפשרות לבחור, הייתי דוחה את זה בשבוע, כי אני לא מסוגל להתמודד עם זה כרגע. בסדר, אנחנו באמצע עכשיו טירוף של שיחות וכולי. אבל אז אתה פתאום שנייה מעכל את זה וחושב, אתה מבין שאני מעדיף את זה ככה, כי אז אנשים יראו שאני ורואי עסוקים, התמודדו את זה בעצמם. תמיד בעיניי עדיף לפרוק את הדברים, להתמודד איתם, בזמן אמת, זה כוח, כאילו זה מלחיץ, אבל היום אני לא יכול לדמיין את זה בשום צורה אחרת. כאילו.
ומה שאני חושב זה ש... אובר טיים, הדבר הזה גם גרם לנו לשנות את המוצר. כלומר, בתוך מנדי היום, הפידבק שאנחנו מקבלים מלקוחות, שזה בדיוק מה שקורה להם. שהם שמים דאטה, ויש לנו גם פיצ'ר חדש של דשבורדים שהוא מגניב, והוא נבע מאוד מההבנה שלנו של כמה זה משנה פה. שאפשר לבנות היום עם כל הדאטה שיש לך, מכל החשבון במנדי, איזשהו דשבורד שמראה סיכום, שמראה עולה, יורד, או כל הבעיות. וזה מה שאנחנו רואים שלקוחות היום משדרים לנו. אז אני חושב, אם תשאל אותי, זה היה כזה, אנחנו רואים את עצמנו איכשהו בתור איזה תא ניסוי של, של תהליכי עבודה, ובסוף את, את הדברים הכי טובים אנחנו מכניסים לתוך המוצר.
עוד דוגמה, נגיד, למה שרועי אמר, שלנו מאוד חשוב האפישנסי של החברה. כאילו שהחברה תהיה יעילה, ונגיד, לא לגדול בצורה לא פרופורציונלית בכמות העובדים, לחשוב איך להעל תהליכים, וגם במוצר תרגמנו את זה, הוצאנו בתחילת השנה פיצ'ר שנקרא אוטומציות ואינטגרציות, שבעצם מאפשר לעשות אוטומציה להרבה מאוד תהליכים. ראינו שאנשים יש להם כל מיני תהליכים ידניים, ובזאת אוטומציה הם יכולים להפוך להיות סופר-יומנס. כאילו בעצם לקחת דברים שהם היו עושים, היה מזוזים להם זמן, שעה, שעתיים ביום, לעשות להם אוטומציה. והוצאנו את זה כפיצ'ר. ואני חושב שהרבה מאוד דברים שאנחנו חווים פה גם בתור צמיחה בחברה, וגם דברים של התייעלות, אנחנו בסוף מתרגמים אותם לתוך המוצר.
מה שאני, הוא הדליק את האוטומציות והאינטגרציות, אז אני חייב, זה אחד הפיצ'רים שכאילו העיף את המוצר קדימה בצורה ברורה ומדידה, ואחד הפיצ'רים הכי טובים שהוצאנו. ומה שגילינו, וזה מה שאנחנו עושים פה עם ביג בריין, הרבה אנשים באים להבין איך אנחנו עושים BI, איך כל הדשבורדים שראית המונעים על ידי מערכת BI שיש לנו, את כל המרקטינג אנחנו עושים שם, כל הדאטה של החברה נמצאה שם, והפעילות שלה, ואת זה אנחנו לאט לאט מכניסים עם מנדי. אז פתאום עם האוטומציות והאינטגרציות, ברגע שאתה יכול לעשות אינטגרציה גם לכלים אחרים, כמו הקלנדר שלך, או ג'ימייל, או כל מיני כאלה, פתאום המידע זורם למנדי, ו... אתה יכול to automate אפילו מערכות אחרות דרכנו. וזה הכמות דברים שאנשים עשו עם הדברים האלה, העיפו אותנו.
אתם במידה רבה קצת מכריחים את הלקוחות שלכם להיות שקופים יותר. זאת אומרת, צוות, המערכת בנויה ככה שכל אחד רואה מה השני עושה ואיפה הוא מתקדם.
אם הוא בוחר.
אם הוא בוחר, אבל
הדיפולט הוא שקוף. הדיפולט הוא שקוף, כן.
ובעצם בכלל... יש כל מיני תובנות ניהוליות שעולות מהשיחה הזאת, גם השקיפות, גם העניין של הצוות מחירות ומה זה עושה למוצר, גם איך בכלל מנהלים פרויקטים. אז מאיפה מגיעות התובנות הניהוליות האלה, ומה למדתם על ניהול גם מהבדשנו וגם מהלקוחות שלכם?
אני חושב שהבסיס שלנו תמיד היה סביב לבנות מוצר טוב. כלומר, זה הפשן, הקור פשן של... וזה האנשים שחיפשנו שהם יבואו וזה מה שיעניין אותם לעשות. אז בעצם בנינו חברה סביב המוצר, ולא הרבה פעמים אני חושב שבונים מוצר סביב החברה. כלומר, צריך שהחברה תהיה טובה, אז בוא נבנה איזה מוצר שנוכל למכור אותו. פה זה הפוך, אנחנו מנסים כולם לשרת את המוצר. אז ברגע שכולם אליינד לאיזושהי משימה כזאת, אני חושב שהמון בעיות ניהוליות נפתרות. כלומר, שאתה מביא לאנשים, אפשר להגיד, לגרוא לזה גם KPI, ואיזשהו גול שהוא ככה מכוון את כולם לאותו מקום, וגם אם הם, בוא נגיד, bumping heads, אני סתם אתן דוגמה, נניח ההומפייג' שלנו, שלא היה לו אונר באיזושהי תקופה, אז אנשים ככה, כמה אנשים ממקומות שונים ראו את הבעיה, ומה שהם רצו ממנו הלכו ושינו אותו, ואז ככה... אני עשיתי הום פייג' ואתה עשית הום פייג', אחרי אנחנו נפגשים, אז מה מחליטים? וברגע שמבינים שהגול הוא לכיוון מאוד מסוים של מה יעשה יותר טוב ללקוחות, איזה value נביא מזה, אז זה עוזר מאוד לכל הדברים הניהולים.
אני חושב שזה גם קצת המטען שאני ורואים מגיעים איתו, כאילו לשנינו היו סטארט-אפים בעבר שנכשלו, ושנינו מאוד בילדרים. אנחנו עם רקע דומה, כאילו מתכנתים ואוהבים לבנות דברים. אני חושב שבמידה מסוימת רצינו לייצר את אותו קרקע פה, שאנשים שיכולים לבנות דברים בעצמם, שיתייחסו אליהם ברצינות ויהיה להם את כל המידה בשביל להצליח, שיכלו להיחשל אם הם רוצים, ולתת להם את הלגיטימציה להיחשל. ואני חושב שהרבה מאוד מהרקע שלנו והמטען שהגענו אליו לבנות את הסטארט-אפ הזה, ככה לקחנו אותו לכל החברה במידה מסוימת.
כי מה? כי מה הייתה הסיבה לכישלון?
מה הסיבה לכישלון בעבר? אצלי? תשמע, יש הרבה סיבות, אבל אני אגיד לך מה למדתי, שלהיכשל זה סבבה, כאילו, ולומדים מזה.
אבל הסכמת להגיד את זה גם לפני שהקמת סטארט-אפ צומח?
כן, תשמע, אני כאילו הגעתי לתחתית של התחתית, כאילו, אז אתה יודע, אני אמרתי את זה כל הזמן, ואתה יודע, ראיתי בקונדויט שהגעתי, כאילו, איך העובדה שנכשלתי עם הסטארט-אפ כל כך חזק לפני זה, איך היא חישלה אותי, איך כאילו פתאום התמודדתי עם דברים אחרת, איך הייתה לי פרספקטיבה אחרת מהאנשים שהיו בחברה שלא עברו את החוויה הזאת. ואמרתי, כאילו, אני זוכר ממש ביני ובין עצמי, שאם עתיד אני אבנה עוד חברה, אז כאילו אני רוצה לייצר סיטואציה שאנשים יכולים לייצר עצמם סיטואציה של כישלון. לראות שלהם שזה בסדר, ולראות שלהם שזה חלק מהפף להצלחה. אז זה משהו שאני לקחתי אישית מאוד מאוד מהחוויה האישית שלי, וניסינו לתרגם אותה פה בתוך החברה.
כן, כישלון אני חושב שהוא מייצר הקשבה. כלומר, אם אתה מאפשר לי לפחות עם הסטארט-אפים שאני נכשלתי בהם, מהמון סיבות הם הצליחו, והייתי יכול כאילו להתעלות בזה ולהאשים דברים אחרים, אבל ברגע שאתה אומר, רגע, אבל האמנתי שזה יצליח וזה לא יצליח, וזה יכול להיות חברה וזה יכול להיות פיצ'ר וזה יכול להיות כל דבר שאתה עושה, אבל ברגע שאתה שלם עם עצמך ואומר, רגע, רציתי שזה יצליח, זה נכשל, ונכשלתי, אז אתה פתאום אומר, רגע, יש משהו שאני לא מבין, אני מוכן להקשיב, וזה נקודה מדהימה בתהליך הזה, ואני חושב שזה משהו שאנחנו מנסים לייצר פה כל הזמן.
לא פחדתם להיכנס שוב לרכבת הרים הזאת של סטארט-אפ?
אני לא יודע אם זה פחד, כי נראה לי זה די בלתי נמנע מבחינת שנינו, כאילו זה מה שאני רוצה לעשות בחיים, ונראה לי שגם רואי. אבל אתה יודע, זה שונה, אתה פתאום כבר לא ילד, יש לך מחויבויות, יש לך משכנתה, יש לך ילדים, זה שונה, אבל אני לא יכול לדמיין את עצמי, לא מנסה את זה שוב באותה נקודת זמן, ומבחינתי אני רוצה להמשיך ולבנות דברים כל החיים.
בעצם לשניכם יש שני ילדים, נשואים פלוס שניים. ערן, אתה יצאת עכשיו לסבב גיוס, כשהשתחרר בחודש מתקדם.
כן.
כן? איך בעצם עושים את זה? זאת אומרת, איך מתמודדים עם זה שיש משפחה, ואתה כן רוצה להיות מעורב, אני מניח, בחיי הילדים, ובטח ללוות את הבת זוג שלכם, ומצד שני יש לכם חברה ומחויבות, וגיוס של 150 מיליון דולר על הכף?
תשמע, מצד אחד זה לא פשוט, כי אתה יודע, יש לך שיחות עם משקיעים, ושיחות עם אנשים מסן פרנסיסקו, וזה לפעמים נמשך לתוך הלילה, אבל אני חייב להגיד לך שאנחנו הצלחנו לבנות פה חברה שא', אני ורואי לא נדרשים כל הזמן, כאילו אנחנו לא איזשהו צוואר בקבוק, אז גם אם אנחנו לא פה ואנחנו בסן פרנסיסקו, או גם אשתי, כאילו נולדה לי ילדה לפני שלושה וחצי שבועות.
רונה.
כן, רונה, הוא פוציא אותי מהארון עם הילדה, יש לי עוד חברים שלא סיפרתי עליהם, אבל אני זורם. ואתה יודע, ונצלתי, אני לא הייתי בחברה שבוע וחצי, כאילו הייתי עם אשתי ולא הייתי מוותר על זה, והכל סבבה, אתה יודע, יש לאנשים את הכלים, יש להם את היכולת להתקדם, אני לא הייתי צוואר בקבוק לשום דבר, אז אני חושב שאנחנו שומרים על בלנס, כאילו אנחנו לא מבחינתנו עכשיו...
כי מה, כי עצרתם פה תהליך קבלת החלטות כזה ש...
שהוא לא ריכוזי.
שלכם איזה סוג של שפיות...
שהוא לא, אני לא יכול, נניח, בהיסטוריה של החברה היינו צריכים לשחרר המון דברים. נניח, אנחנו התחלנו את המוצר והיינו צריכים לשחרר את זה. אז אנחנו, נניח, לא במקום שהיום אם צריך להחליט משהו, יש איזושהי סיטואציה שצריך לבוא לאשר איתי. אני יכול, האחריות שלי לבוא ולהכניס את האימפוט שלי, זה לא האחריות שלהם שאני אכניס את האימפוט שלי. אז זה מאפשר לרוץ קדימה, כלומר אין דבר, וזה שוב, זה מה שאמרנו מקודם, היכולת לטעות, היכולת לטעות היא היכולת גם לרוץ קדימה.
לקבל החלטות.
כן, לקבל החלטות ולקחת אונרשיפ על דברים, אז זה הבסיס פה גם ככה. להגיד לך שהאינפוט שלנו לא נדרש במקומות מסוימים, אני חושב שהוא כן נדרש, אבל לא בסדר גודל זמן כזה.
ואז אתה נמצא בבית עם הילדים, וזה מלחיץ, כאילו אתם מרגישים שאתם פתאום מקבלים איזו הודעה מלחיצה, כמו שאתה בסבב גיוס, אתה גם בגן של השואים.
אז משהו אחד שהוא כזה לא obvious, זה שאני ואירן מנהלים את החברה ביחד לגמרי. אז זה גם, יש לנו איזושהי פריבילגיה של רידנדנסי של שני אנשים במקום אחד, אז כבר אנחנו מחליפים אחד את השני אלטרנטיבית בהמון דברים, וזה גם מביא המון המון חופש. ומצד שני, אני חושב שהשאלה שלך במקום, כלומר, אני לא חושב שזה גם עניין של זמן, אני חושב שזה עניין של פניות, כלומר, הבית והעבודה. וצריך להיות מסוגלים לעשות איזשהו ניתוק. לי יש כזה, לא יודע, איזה סוויץ' שאני מגיע הביתה, אני מסוגל לשחרר שוב, ואני חושב שזה קשור לאותם דברים שאני יודע שיש אנשים אחרים.
יש לכם הרגלים קבועים, ביום איקס.
כן, אני כל יום ראשון יוצא אסוף את שיר הבת שלי, שזה הזמן הכי טוב בשבוע מבחינתי, כי זה כיף, כאילו זה כזה זמן איכות שאני מבלה איתה, ואני גם משתדל, כאילו אנחנו עושים ארוחות ערב כמעט כל ערב ביחד, כאילו כל המשפחה זה כזה הרגל שמאוד חשוב לי לשמר אותו. בכלל, אני חושב שכאילו יש משהו בזה שאני ורואי, תכננו מלכתחילה שאנחנו רוצים להיות חברה גדולה, שאתה מבין שזה מרתון, זה לא ספרינט. העוד שעה הזאת היא לא תעשה הבדל, לבלות זמן עם המשפחה שלך, זה סופר חשוב, וזה פתאום עושה לך איזשהו קונטקסט סוויץ', וגם גיליתי על עצמי, שאת ההחלטות הכי טובות שקיבלתי, או את הדברים הכי משמעותיים שעשיתי בחברה, הם לא הגיעו מזה שעבדתי עוד שעה, הם הגיעו מזה שפתאום קיבלתי פרספקטיבה, שפתאום דיברתי עם עצמי והבנתי משהו, דווקא מלהיות מחוץ לסיטואציה. אז אני לא מאמין בכל הסיפורי גבורה האלה של האלה שלא ישנים, שישנים 3 שעות בלילה ועובדים כל הסוף שבוע. לפעמים זה נדרש, כן? גם פה לפעמים החבר'ה נותנים בראש וקוראים את התחת, כי צריך, כי יש איזשהו דדליין או משהו, אבל אני לא מאמין בזה בתור דרך חיים.
מה נגיד, לסגור את הסיבוב לא ישנו איזה שבוע, אבל
שנים עם נעליים,
משהו כזה.
יש פיקים, אבל זה לכולם פה יש פיקים בכל סיטואציה, אבל המטרה זה שזה יהיה פיקים, שזה לא יהיה פיק קבוע, כי זה שוחק ומיותר לחלוטין, ומה שנקרא, בוא נגיד, זה משפט מימי התכנות שלי, של כל קוד שאתה כותב מעל 8 בערב, אתה תשקיע בבוקר זמן כדי לתקן את הבאגים שכתבת. למרות שיש פה אנשים שעובדים הפוך, אז כאילו זה לא תמיד
הרבה. הייתי פה שבוע שעבר כשהתכוננו לפודקאסט, אז ראיתי איזה... איזה עובדים כזה, רוכבים על איזה סוס צעצוע כזה.
טוב, אז...
גשתי כמו בפרק של סיליקון ואלי.
אתה נכנס עכשיו לאחד הדברים הכי מעניינים שיש, זה תכנון המשרד פה. כלומר, אז אם סביבת העבודה חשובה, אז גם המשרד מאוד חשוב. יש לנו, גם לזה יש לנו ויז'ן. כלומר, שהמשרד יהיה, ירגיש כמו בית, שאנשים ירגישו בבנוח, שהוא לא יהיה יפה כזה שאתה אסוך ללכלך אותו.
כמו בית, זה גם קצת כמו קלישה.
כמו בית בהקשר שזה יהיה נוח. כלומר, שתרגיש נוח לשים את הרגליים על השולחן. בסדר? המטבחים פה שיש בכל מקום הם מקרר כזה ביתי, והדברים, אנחנו מנסים כמה שאפשר, בסדר? זה משרד גדול. זה לא, אני לא מדבר שהטפטים יהיו כמו בית, אלא התחושה.
היום כמה עובדים יש?
היום 260.
אבל יש איזה מין... גם מחשבה, לא רק שקיפות וכו', אלא בוא נעשה להם כיף, ובוא יש פה חדר מוזיקה, ובוא יש שירותים שמתרוממים ויורדים וזה וזה, וגם החלפתם את השם, צריך להגיד.
אז כשעשינו לך סיבוב במשרד בפעם הראשונה, אני חושב שאני אמרתי בצורה מדויקת, שכאילו אנחנו לא רוצים שאף אחד יבוא לפה בגלל התנאים. כלומר, זה תנאים שאמורים לאפשר לאנשים לעבוד, ואנחנו לא מצלמים את המשרד, ואנחנו לא... כאילו אנחנו מאוד גאים בזה.
ומצד שני הראית לי את השירותים מהפנים.
כי מתוך התלהבות שלנו, תשמע, זה היה ממש קטע מפגר.
הייתי שגם אתה התלהבת, אומרי.
ואחרי שעתיים שיצאת משם. אבל אז אנחנו מאוד משקיעים במשרד, כמו שכל אחד משקיע בבית שלו, אבל זה לא למטרות שיווק.
אבל באמת אפשר לגרום לזה שבתעשייה אנשים לא באים בגלל זה?
כן, כי זה מאוד תלוי מה אתה שם בחלון רבה שלך. יש אולי חברות שיגידו, בואו אלינו כי יש לנו שולחן ביליארד. אני אומר, בואו אלינו כי זה מגניב אתכם, מה שמנדי עושה, אתם רוצים ליהנות מהאתגר, אתם מאמינים בוויז'ן, בא לכם לתת בראש ולהיות חלק בחברה צומחת הכי מהר, לא בגלל שיש לנו שירותים יפנים.
ואתה באמת חושב...
ויש את אלה שזה הפריוריטי שלהם, אותם אנחנו רוצים. אני חושב שיש אנשים שבאים בגלל השולחן ביליארד, אז שלא יבואו לפה. כלומר...
אבל אתם לא חושבים שיש אנשים, נגיד, שנמצאים פה כבר, ואז אומרים, אני אבוא עכשיו לחברה אחרת, ויש לי פה את החדר מוזיקה שלי, ואת הקורסה שעושה מסע, ואתה רוצה את האנשים שלי.
זה בדיוק הפוך. שנייה, אני, אם תשאל אותי על כל מיני דברים שאנחנו עושים פה, אני מפחד מזה שזה מה שישאיר אותם. אם הם רוצים...
אתה לא רוצה למשוך אותם, אבל זה יכול להשאיר אותם פה.
שוב, אם זה לא מה שהביא אותם לפה, ואנחנו מסננים טוב את האנשים, אז אני מקווה מאוד שזה לא מה שמשאיר אותם פה, את מי שפה. אבל, ואני די בטוח שזה לא, אבל going forward, יש דברים שאולי, פעם זה היה leasing, כן? תודה לאלה שזה עבר מהעולם, אבל יש לך מכונית, זה כאב ראש, מכונית זה כאב ראש, אז אז לא רוצה את הדבר הזה שקושר מישהו באמת אלינו, כי זה לא הדבר הבריא לעשות. זה כמו שאומרים שניסויים בריאים זה כאלה שאתה קם בבוקר ואומר כל יום שאתה רוצה להיות נשוי מחדש, אז אני חושב שזה הרמה שאנחנו מצפים להגיע איתה פה, והיא גם שלי דרך אגב עם החברה. כלומר, אני רוצה לקום כל בוקר, ושיהיה לי כיף, ושאני ארגיש שאני תורם, ולא כיף לי לקום בוקר לעבודה.
יש רגעים קשים, תשמע, יש רגעים שכאילו... אני חושב שחוויה שלי ושל רועי, כאילו, יכולים להיות לנו ימים שיש לך איזה 10 שריפות, וכאילו דברים באים לך לא צפויים, וזה קשה. אבל יש גם רגעים אדירים של אושר, של הצלחה, של... ואני חושב שאיכשהו אנחנו מאוד בלנס, כאילו, לא זמן. כאילו, אנחנו צריכים לשמוע על יציבות, כאילו, ומה שאורי אמר, בזה שאנחנו מחפרים אחד על השני, זה משהו שהוא מדהים. כאילו, זה שאם הוא למטה, אני שם, ואם אני כאילו בתקופה שמשהו מפריע לי, אז הוא מחפה עליי, זה כוח אדיר, כאילו, שיש לשנינו, כאילו, העובדה הזאת.
זה גם כמו זוג נשוי.
לגמרי.
אני בא להיות יותר זמן מאשתי.
לגמרי, גם בסופו של דבר אנחנו מאוד מסונכרנים על כאילו אותו, אני חושב שכאילו אנחנו אנשים שונים מאוד, אבל איכשהו בסטארט-אפים הקודמים דפקנו את אותו ראש על אותו קיר והגענו עם אותם מסקנות, אז ככה אנחנו מאוד אליין לגבי מה שאנחנו רוצים לבנות ביחד.
טוב, היה מאוד מעניין. תודה רבה, אנחנו שמים עוד פרק של רודשו. אתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו באתר גלובס ובאפליקציות הפודקאסטים השונות. אם אהבתם את הפרק, אתם יכולים לפרגן לנו בלחיצה על כפתור הפולו, סאבסקרייב, וגם לדרג אותנו באפל פודקאסט. תודה לרון טוביה, עורך הפודקאסטים של גלובס. אני עמרי זרחוביץ', יאללה ביי.